מה?
גם אני לא קדעתי.
מה זה חידוש?
זה מה שהקיים וגיל.
יש דבר שתאמר עליו רווח חדש, כבר היה לעולמים, אז מה זה חידוש? אין חדש. מה
זה חידוש? לפתח משהו...
לחידוש זה על גבי השן עושים משהו חדש. חדש. לכן החידוש הכי גדול זה תחיית המתים. על מה? על גבי המת להשחיית המתים. זה חידוש. עולם מתחדש. גם בפדגוגיה, למידה משמעותית היא שאתה בנוי על הישן, אחרת גם תזכור וגם זה ישנך וגם תוכל לחדש. לכן חידושי תורה, אתה צריך ללמוד את הבסיס, תורה משנה גמרא, ועל גבי כל היש הזה אז אתה מחדש. ואז זה לא מנותק, אלא אתה יוצא ואז יוצא פרי. כמו שהפרי החדש הזה שחיינו, על גבי השורש, הגזע, ענפים, אז אתה מוציא פרי חדש. כי אחרת זה מנותק, זה לא שייך לשום דבר. זה סתם באלמה. לכן חידוש זה איך בונים חדש על גבי ישן. כמו שאומר הקוק, הישן יתחדש והחדש יתקדש. בסדר. אנחנו בפרק ד' בדבורה הנביאה, אחרי שלמדנו שם את זה. הסיפור כולו ידוע. דבורה, אישה נביאה. המון חידושים יש בכלל בפרשה הזאת. מי, איך יכול להיות אישה שופטת? ודאי לפי הרמב"ם שצריך, כל המינויים לא יהיו אלא מי, שום תשים עליה, כל המשימות, שיטת הרמב"ם. אז אין ברירה, במצב שאין ברירה, אז גם אישה, אבל צריכה לשמור על צניעות, כמו שמתוספות, תחת התומר, כדי שהיא עומדת במקום שאין ייחוד. הסיפור היא באמת, בזמנים ההם יש להם לכנענים, לשר צבא יבין, יש רכב ברזל, 900 רכב ברזל, שכבר אנחנו אומרים להם, לכם, שהיתרון שלו הוא במישור. תכף נראה כשאנחנו נטרן אותו בערים. מישור, רכב ברזל, אם גם להסתמך על תמונות מהעולם העתיק בזמן ההוא, לרכב הברזל מעבר למהירות של החיצים למקלעים שהם עשו, הם שני הצדדים של האופנים סכינים. וכשנכנסו למחנה הרגלים, ככה בציורים העתיקים, הם חתכו את הרגליים. אז תראה לך, רצים לך מאות מרכבות, גם הסוסים, סוסים, ומקטע הרגליון דה גיבוריה. פחד, הרעש, והאימה הזאת, בקיצור, אפשר להסגור את הבסטה וללכת הביתה. אבל הוא נמצא במישור, בעיקר באזור הרמה מכינרת שמה צפון, אנחנו נרצה להטרל אותו. כל הזמן בתקופת השופטים עדיין העם לא מאוחד, זה כל הסיפור. איש הישר בעיניו יעשה, אין עוד מלוכה, יש שבטים, ולכן קל מאוד לנתק, אתה מבין? וזה מה שיקרה. את הצפון מהדרום ולהילחם, ואלה לא יבואו. שבטי הצפון יבואו ושבטי הדרום לא יבואו להילחם. כל הרעיון מלכות, איך לאחד את כולם בכל מקום. וזה יהיה עוד גם במשך תחילת השמואל למלכים, עד שעם כולו יהיה מאוחד. עוד פעם אנחנו חוזרים לזה. יורים על קירת שמונה, יורים על קירת שמונה, זה עם כולו, על הסדרות זה כולם. ועדיין השבטיות, זה גם כן, מכל מכיר את עמק ישראל, אפשר לחתוך את הארץ, מי ששם את עמק ישראל, חותך את הצפון והדרום, מסוכן מאוד, והוא נמצא, שר צבא יבין, עם סיסרת צבאו, עם 900 רכב ברזל נמצא בצפון, ומאיים על הצפון. ואז דבורה שבזמן היא השופטת, דרכה במילה שופט, אני צריך הקדמה לשופטים, אבל כל פעם נכניס, הברבנל בהקדמה שלו אומר, שופט זה משהו שבין בין מלך לבין מנהיג קטן, זה משהו, באמת לפעמים הוא דיין, לפעמים הוא גיבור, לפעמים הוא נביא, זה תכונות חלקיות, לכן נקרא שופט מין, מנהיג ביניים, לא את כל התכונות של מלך, אבל יותר מאשר סתם מנהיג מקומי קטן. ואז אנחנו באים לסיפור, הוא קורא לה, אנחנו לא יודעים אם ברק זה, כתוב דברה אישה נביאה אשת לפידות. נביאה אשת לפידות היא, המון פרשנויות יש שם. האם יש את ברק, וברק זה לפיד, זה אשתו, פשוט. לפיד, ברק, זה אותו דבר אש, או אשת לפידות, כך קוראים לבעל הלפידות. או לבעל האין שם, אומר המדרש, אלא זה הכינוי שלו שהוא עושה פתילות למקדש. ולא, אנחנו כרגע לא מתעסקים לדבר, רוצה את הפרק בעיקרו. בכל אופן, אבל ברור שהיא, יש עליה רוח נבואה, זה אחד משבע נביאות, והיא קוראת לברק, שהיא לכם, שר צבא, זה גיבור. והוא אומר, רק אם תלכי עם מי והלכתי. בקיצור, רוצה שתלך עמו, האם הוא רוצה את רוח השם, או שהוא זה, הוא רוצה, הוא מאמין בכוח שלה. אז היא אומרת לו, תדע לך, שאם אני, אז לא תהיה, לא ייזכר הזה על שמך, כי ביד אישה ייתן השם. האם היא רומזת לה שהיא תוליך את הקרב, או שיעל שבסוף תגמור את הקרב, אבל הכל יהיה ביד נשים, יהיה ביד אישה. מה זה, אנחנו באים למוקד העיקרי שאנחנו רוצים לדעת משהו הולך שם. שופטים פרק ד', ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. אז היא אומרת לו, לך להר תבור, זה בדיוק העצה. הוא משך את אליו את סיסרא ולאמונו, ואז אני כבר אעשה לך את הישועה. מה הסיפור של הר תבור? עכשיו אנחנו כבר מבינים ששם לפחות הוא לא יכול לעלות, זאת אומרת, זה כדי לעלות על הר צריך רכבה, שם אין לו את היתרון של זה. ומה הוא יעשה עם זה? כן, שם את הפריסה הגדולה הזאת יכול בעמק, אבל בהר הוא נמצא למעלה, אז קודם כל תנצל מהמתקפה הגדולה הזאת של סיסרא. אבל מה הוא יעשה עם זה? ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם אמר תבור, ויזק סיסרא את כל רכבות 900 רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו, מכל שתגורים לנחל קישון. באמת חותך את העמק, הוא מחכה שירד ולכסח אותו, אבל הוא לא יכול לעלות. כי למעלה, כל מי שמכיר בטנקים, זה מעבר הכרחי, אפשר לעצור עגלה אחת וכל העסק אבוד. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב, לפני ברק וירד סיסרא מעל המקרא וימוס ברגליו. וברק ירד ברגליו, ושם סיסרא. באופן פשוט שאנחנו לא יודעים מה קרה פה, אז שוב, כאילו, ניתנה לנבואה מאת השם, בשעה 8:59, זה היום, השם עשה, רעש גדול, ואתה תוכל לו. ניסים. זאת אומרת, קבע באיזה רגע מסוים מועד, שהקדוש ברוך הוא חיכה לדבר הזה, קום, כי זה השם, ואתה תצליח אותו, ואתה תרדוף אותו, ויפול מורה בפחד, ויפול לרגליך. לכאורה. כי לא כתוב מה זה. השם יצא לפניך, זהו הרגע שהשם החליט, ואני נביאה, ואני אומרת לך, קום, כי זה היום. ומתוך הרמזים, כנראה קרה שם משהו, ותמיד הקדוש ברוך הוא לא אוהב לעשות ניסים גלויים, אלא הוא מעורב בניסים נסתרים, כמו שמביאים כל הרמב״ם, הרבה רווח והצלה לפניו, ולמה אמר לעשות תיבה, א' ש-120 שנה ב', כדי לעשות בדרך טבעית, לנצל בדרך טבעית, ולא רק בדרך שהכל ירד גשם מסביב, ולא ירד עליך גשם. אני כבר אגיד את הסוף, זה היה ימי קיץ, ולכן לא פחד סיסרא ללכת למרגלות הר תבור, כי זה יבש. שם נמצא מקורות הקישון, ואז נגלה לבנבואה שאתה תעלה למעלה והשם יעשה גשם שוטף, שבר ענן באותו רגע, ואז כל ההר יגלוש מים אל מקורות הקישון, הקישון יעלה על גדותיו, וסיסרא וכל המנוע יטבעו עם רכבו בים. זה מה שקרה. בואו נראה איפה אנחנו רואים את זה בתוך הפרשה. דבר ראשון, אנחנו אוהבים לראות את המילים השותפות במקרא ובתנך. ויום מרכבה נס, זה בדיוק מה שהיה ביציאת מצרים, סימנתי. ויהום השם מהומה של המרכבות האלה, ויהום השם מתמח למצרים, ויעשה רטופה למרכבותה, וינהג בכבידות, אנוס מני ישראל. שם אתה בבים. זה רמז קטן, שהמקרא משתמש בלשונות דומים, כדי להגיד אותו, זה לא סתם ויהום, ויהום עם המרכבות, ונס. אבל יותר מזה, תסתכלו בשופטים פרק ה', מן שמיים נלחמו הכוכבים סילותם, נלחמו עם סיסרא. נחל קישון גפם, נחל גדועים בשירה, היא אומרת, שמזג האוויר השתנה. נחל קדומים, נחל גישון דרך נפשיוס, ואז עלמו עקבי סוס וגם תארת, מדרות העקבי סוס ששוקות בבוץ, היא שומעת את ההולם הכאבים האלה, והשתנה מזג האוויר. נכון, המדרש אומר שהשתנה מזג האוויר להפך. גם המדרש בפסחים, שתקיום נראה אותו, אומר שהשינוי מזג האוויר רק הפוך. הקדוש ברוך הוא שינה ועשה מזג האוויר רותח, ואז מזג האוויר היה רותח, והמרכבות ברזל הם בערו מחום, 40 מעלות, ואז כדי לקרר את עצמם, הלך סיסרא לתוך המים כדי לקרר, והוא טבע. שם כתוב שזה הגמרא אומרת, אבל זה לא משנה, הרי הגמרא מספיק שהיא לוקחת משל שהשתנה מזג האוויר, וגם יותר סביר שהנקל גישון גפם, ולא רץ לתוך הזה, אבל העיקרון שהשתנה מזג האוויר, והוא טבע בים. ויותר מזה, ככה מתחילה שירת דבורה, ואז זה מובן. ככה מתחילה. ותשע דברו ברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב ברכו השם. שימו מלכים מאזינים ורוזים, אנכי להשם אשרי השירה. השם, בצאתך מסיר, בצאתך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמים נטפו, גם אבים נטפו מים. ערים נזלו מפני השם, זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. תכף נראה מה הם מזכירים פה סיני, אבל היא רואה גשם, 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 גשם. גם שמים, ארגמים נטפו מים. כאן אנחנו צריכים טיפה להרים את הזה ולספר. קודם כל, ציטטתי לכם למטה מקדמון להיות היהודים, התנצלות מרב נתנאל, זה יוסיפוס פלביוס, שאלתי את הרב יעקב אריאל, האם אפשר להביא פירושים מספר קדמון להיות היהודים? אמר לי הרב יעקב אריאל, זה ספר טוב ומסוכן. יש שם הרבה הרבה מדרשי חזל, אבל הרבה פירושים קראיים, גם כן. יהודי תלמיד חכם, מותר לו להסתכל אם יש לו עין ביקורתית לדעת, איזה פירוש לקחת ואיזה פירוש לדחות. אומרת, אם יש לזה מקור או זה, אתה יכול ללכת עם זה, לא סותר. אבל אם אתה רואה, אתה צריך להסתכל על המקורות האלה מאוד מאוד בין זה.
הרב מכיר שיש חילוק מיוסיפון ליוסיפוס.
כן, 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 כן. קדמוניות של מי זה?
זה יוסיפוס לאביס.
חלדיס, אמרתי יוסיפון לזה. חלדיס, גאון הכהן. בואו תסתכלו את קדמוניות ב-9. וכן התנגשו אלו באלו כשהגיעה לידי קרב התחולה שרה גדולה עם גשמו וברד, ואורח השיבה אליהם לכנענים את הגשם בפניהם, והפעילה עליהם עד שקשותיהם וקלטיהם לא היה להם לתועלת, וכן לא יכלו החכמים להשתמש בחרבות מחמת הקור, ולישראל הזיקה שרה פחות שכן הייתה מאחוריהם, ונתנו אומץ מתמוך במחשבתם על עזרת אלוקים, התפרצו לתוך מערכות האויבים, והרגו מהם רבים, וחלק נפל בידי ישראל וחלק מבוכה שהטילו פרשי מהם, באופן שמצאו את מותם, אפילו לא מביא שטבעו בים, אתה מבין, רק את הקור והרוח והשערה. ויותר מזה, מה שמעניין אותנו פה, מאוד מאוד מעניין. שזה קשיב היטב. האם אתם יודעים שירד גשם במעמד הר סיני שוטף? אתם יודעים? היא מזכירה את הגשם שירד במעמד הר סיני. כתוב בתורה, לא כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? ענן כבד, ויחרת כל הר, הכל כתוב, רק לא את גשם. היה ענן כבד על הר, ענן שחור, וכבד, וכל שבר. אז במקרה זה לא כתוב, רק הכל נרמז, כן? ענן כבד ושחור. דרך אגב, הרשב"ם אומר על הפסוק, וכל העם רואים את הקולות. איזה קולות רואים? הברד שירד. לא רק דפק על הגג של הזה, כל העם רואים את הקולות, את המכות של הגשם, הברד. קולות. אבל זה נרמז באופן מפורש בתהילים סמכת, וכנראה עוד שני פרקים נאמרו למעמד הר סיני, שם נאמר מפורש, ואז נבין. תהילים סמכת. אלוקים בצאתך לפני עמך, תראו אותו מילים. ארץ רעשיו, שמים נטפו מפני אלוקים, זה סיני מפני אלוקים נוגע ישראל. גשם נדבות תניק ולוקם בן עניינת הקוננטה. חייתך ישוב בטחים וטובך. כולם מכירים את הפרק הזה. הר אלוקים הרבשן, זה הפרק ששם כתוב אותו משפט. ארץ רעשיו, שמים נטפו, פני אלוקים, זה סיני מפני אלוקים נוגע ישראל. פרק מדבר על מעמד הר סיני. גם הפרק, עכשיו המדרשים משלימים את זה במזמור כ"ט בתהילים. השם למבול ישב, שכל האומות באו, שהשם רוצה להפוך את העולם מבול, באו לבילה, אומר לא, השם עוז למה ייתן. כנראה גם, תורה ניתנה בשבת, כנראה גם השם הלך גאות לבש, מקולות מים אדירים יש בריים. גם כפתת, גם צליבת, גם זמחת, זה הכל עם המעמד הר סיני. למה יורד גשם במעמד הר סיני? מה אתם אומרים? אגב, כאן מקור המנהג הידוע שצמח מיד עשב, ואנחנו עושים עשבים בשבועות, כן? ירד, הכל צמח, מה? צמח. למה יורד? עכשיו, ברור שהמעמד היה מחריד, נכון? למה יורד גשם? מה?
סימן גבורה.
סימן גבורה. עבורות גשמים. מה עוד? טוב. הזכרו
את ים סוף.
הזכרו את ים סוף. טוב. הכתוב להפך. שם נגלה להם כזה, פה כזקן מלא רחמים. אגב, אחרי זה בכל דממה דקה. אגב, אפשר להבין כל לא ברז ולא ברוח ולא באש. זה גם כן ברקים ורעמים וקולות, ואז נהיה דממה דקה.
הוא מוסיף לנס גשם.
מה עושה מצב הרוח שאתה עומד? אתה עומד בגשם ושומע את כל השם. איך אתה היית רוצה לקבל תורה? קומה שנייה עם אבטיח וסיגריה ועם מכנסיים קצרות, בריזה בים, נכון? כשבוך הוא אומר, אתם לא מבינים, תורה זה לא, גם לימוד תורה וקיום קיום תורה, זה, זה צורך, זה הכרח, זה, 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 זה חייב, זה, זה מתוך יראה ולא מתוך אבא, זה מתחיל. בספר דברים יהיה קצת ריכוך של הדברים האלה, אבל זה בהכרת כל העם. זה מוסר וזה זה חזק וזה אי אפשר בלי זה, אי אפשר לברוח. זה מעמד מיירה. התורה היא לא רק, היא מאוד קשה ואלוקית. ודורשת, רק זה אפשרי, אבל זה משהו אדיר. התעלפו. כשעזרא רוצה להוכיח את העם על נשיאת נשים נוחיות ומוציא אותה להם בגשמים, והם שומעים את הדרשה, מרידים על הדבר ומהגשמים. תבין, זה לא נבראו גשמים לפשט הקמומית שבלב. זה מעמד, המזג אוויר כולו, ולכן התעלפו ככה. זה מעמד נורא, עוד לא הצליחו לצייר את זה. קולות, תבין, קולות חזקים. זה נתקע, זה מתחיל מהירה. אנוכי השם אלוקיך, שם אלוקים, אחרי זה אני ארכך את זה. זה נידת הדין הגדולה, ולכן התורה ניתנה מתוך זה באש, ועם כל הדברים האלה. אחרי זה בדברים, משה רבנו ירכך את זה בכלל, או תן לי לוחות שניים, הכל ירח יותר. אבל המעמד הזה, קודם כל יורד גשם במעמד הר סיני. יורד גשם שוטף. אותו מילים אומרת דבורה. וגם זה יכול להיות לכם, שעברו כאלה מילים במסורת המשפט הזה, דבורה השתמשה בו, ודוד מסביב לזה, עשה פרק תהילים שלם, דמין. השם, אותו מילים, זה כבר לפני כן, השם בצלך מסעיר, זה סיני. את כל זה אני רוצה לספר עם המדרש הידוע, מאוד מאוד עכשיו זה ידוע. תסתכלו ילקוד שמעוני שופטים פרק. אז קודם כל, ירד גשם עבר סיני, כשהוא ראה את הגשם, יורד פה, היא אומרת, זה סיני. זאת אומרת, עוצמת את העיניים, אותו דבר, על התבור, מה שיורד על התבור זה אותו דבר שירד על הסיני. אנחנו רוצים להבין את הקשר בין תבור לסיני, לסיני. אותו דבר עכשיו יורד. אם היא שימצא לסדויה בבף סיוון הזה, בכלל זה יהיה טוב. אבל זה בקיץ ברור, כי הוא לא ציפה לזה. לדעתי, אם זה יהיה שם בסיוון, זה פצצת אותו. בואו נראה את הילקוד, אז נבין איזה עומק למדרש, זה לא סתם תוקע. ילקוד שמוני שופטים פרק ה' סימן מזיין שבע. אנוכי לה' אנוכי השירה. זה שאמר הכתוב, כי כתבור בערים וכרמל בים יבוא. בשעה שבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה, שמו תבור וכרמל והניחו מקומם, ובא להם בשעת כרמל בים.